עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. תחופות אתם שומעים מפי ביקורת על משטרת ישראל. רק בגלל הפקרת מדינת ישראל ואזרחיה לאלימות ולפשיעה הערבית, היה צורך להדיח את כל צמרת המשטרה. הם ארגון כושל, תחופות אלים על חלשים ולא יעיל. אבל היום שמעתי על אירוע שהמשטרה דווקא הזדרזה לפעול בו. ממו יהודי עובד במפעל מזון באלפי מנשה. מיום שהחל לעבוד שם התנכלו לעובדים הערבים, כללות ומכות, ולאחרונה אגרוף בבטן. כשלא זכה לעזרה ממנהל המפעל, התפטר מעבודתו והתלונן במשטרה. ואכן תוך 24 שעות ובלי לחקור איש, החליטה המשטרה לסגור את התיק. כי ההליך הפלילי איננו המסגרת המתאימה לבירור הנושא. מם פנה לארגון חוננו שהגיש ערעור על ההחלטה, ושוב, בזריזות מפתיעה, נפתח התיק מחדש לחקירה. השוטר הטוב הוא למם ולארגון חוננו, שלא ויתרו גם נוכח אוזלת היד, העצלות והאדישות של המשטרה. כשאתם מנסים להבין איך המשטרה פעלה בתיק הזה, אתם יכולים להבין למה החוצפה והאלימות הערבית מרקיעות שחקים.
שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הרע. השוטר הרע מוענק היום לשופטת טל תדמור מבית משפט השלום בחיפה, שופטת שהחליטה לשחרר אתמול לביתו את אדוארד קצ'ורה. אני מכבדת את המשפט וגם את השופטת תדמור, אבל לדעתי החלטתה הייתה שגויה, גם אם בסוף התברר שאדוארד קצ'ורה זכאי מכל אשמה ולא רצח בצורה מזוויה במיוחד את הנערה ליטל יעל מלניק. כל אדם זכאי לחזקת החפות, אבל הציבור גם הוא זכאי להגנת החוק, מערכת האכיפה ובית המשפט, והמשטרה זכאית למספיק זמן כדי לגבש את הראיות נגד קצ'ורה, איש סגל במוסד פסיכיאטרי בו הייתה נרצחת אחת החוסות. למי ששכח, קצ'ורה טוען שהנערה התמימה הזו היא שביקשה לקבור את עצמה בעודה בחיים. הוא רק עזר לה, וכשהלך היא עוד הייתה בחיים. על הגרסה הזו השופטת אדמור הגנה, תוך התעלמות משלום הציבור, מהצורך להגן על הציבור, ומזכותה של המשפחה של הנרצחת לצדק. בעשותה כן, פגעה השופטת באמון הציבור בבתי המשפט, כאילו האמון הזה לא נפגע מספיק בזמן האחרון, ומה שנותר לנו להודות זה שנשיא המחוזי בחיפה רון שפירה הפך את ההחלטה האומללה הזו, העריך את המעצר לבקשת המשטרה, אז תודה.
באמת כן, תודה, שלום, זה שלום. סיפור, שלום לך, זה סיפור לא יאומן הסיפור הזה. כאילו, כן. גם אם כל מה שהוא אומר הוא נכון, הוא עדיין רצח.
כן, לא, זה קשה לתאר, פשוט קשה לתאר. וטוב שבאמת הגיע שנשיא, בשביל זה יש מחוזי, בשביל זה מחוזי יש נשיא. אבל אתה יודע, ההחלטה הזו היא מצטרפת לכל ההחלטות האחרות, לשחרורים הסיטוניים של אנשים אלימים, של מכי סגל רפואי בתי חולים, של משתוללי כבישים, של מתפרעי התפרעויות. אתה יודע, זה פשוט נורא, השופטים צריכים להבין את המצב.
אני חושב שבאחד הנושאים שלא נדבר עליהם היום, אנחנו נספר על ילד בן 15 שרצח גבר בן 43 בג'יסר א-זרקא ביריות תת-מקלע, כן, ושוחרר למעצר בית.
כן, תכף אנחנו באמת הולכים להזכיר את זה. טוב, בוא נתחיל, כי אם לא נתחיל, אז אני לא חושב שגם נהיה בסוף נגמור, כי לאורחים ופיקים נדב רוזמן ומלי בנימינו, ואחראי על השידור, אחראית על השידור, אנה, מעיין לויטין. אנחנו עוד מעט נשדר לכם רעיון שערך אחד מאנשינו הטובים נדב רוזמן, עם אחיו של ה... בוא נאמר, של המרגל, אוקיי? זה שעבד בבית של גנץ, זה יהיה מאוד מאוד מעניין, זה שהיה איש משק הבית בבית של שר הביטחון בישראל.
אתה בכוונה לא אומר ניקה, כי אתה רוצה להישאר בגבולות הדיוק, אתה לא יודע אם הוא באמת ניקה.
הוא ניקה, אתה אינפורמציה, ניקה משם כאילו.
כן,
נראה שלו. טוב, תשמע, אני כאחד שסופג הברזות כל הזמן מהעוזרי ועוזרות בית שלו, בסוף אתה יודע, שיהיה מרגל נגד איראן, רק שיבוא לנקות כבר.
כן, נכון.
תשמע, סדרת משאלי שרים, מספר 5 היה אתמול, וזה היה יאיר לפיד שהביא הרבה קולות, 3,675 משתתפות ומשתתפים, והוא קיבל תוצאה לא רעה בכלל. 51% אומרים שהוא מעולה, נולד לתפקיד, שר חוץ. 26 אומרים לא רע, יכול להשתפר, זאת אומרת, סך הכל החיובי שלו זה 77, שזה מעולה. ממש, אבל ממש לא משהו, אומרים 7% בלבד, וקטסטרופה, בושה למדינה, 16%.
תגיד לי, אלה שאומרים שהוא נולד לתפקיד, הם מתכוונים גם שרק לתפקיד ולא למשהו אחר, נגיד ראש ממשלה.
נשאל בעוד שנה וכמה חודשים. סדרת משאלי שרים, מספר 6. שר החקלאות, הנגב והגליל, עודד פורר. אני מזכיר לכם, האיש והרפורמה, רפורמת החקלאות, שספגה המון ביקורת, למרות, אני תמכתי בה מהרגע הראשון, אני חושב. אבל הוא הגיע איתם לפשרות ולאיזונים הראויים, והרפורמה יצאה לדרך, אם היא תצליח, נדע בהמשך. אז פורר, 1. אחלה שר, אחלה רפורמה, 2. סביר פלוס, 3. ככה ככה, 4. נורא, אסון לחקלאות. עד כאן משאלים, עד כאן קרדיטים, ומכאן, על מה לא נדבר היום?
אריק זמור, סופר ופובליציסט יהודי ממוצא אלג'יראי, איש ימין, מתמודד לנשיאות צרפת, בסקרים ובמקום השני, בהצלחה.
נער ערבי בן 15 רצח בעיריות התמקלה את אחמד עמאש בן 43. בית המשפט לנוער שחרר אותו למעצר בית. אני מקווה שלקחו לו לפחות את הנשק.
אליפות העולם בסקווש במלזיה בוטלה כי הם החרימו את ישראל. שילמדו לקח.
יפית גרינברג, ג' יפית, מתה בגיל 70. נוחי בשלום ג'.
עופר כסיף נזרק מוועדת הכספים אחרי שהתעקש שחיילי צהל הם פושעי מלחמה. חבל שרק מהדיון הזה.
כתב אישום על גרימת מוות ברשלנות הוגש נגד שני אחים שהזמינו ילד בן 5 לבריכה בבעלותם, והוא טבע ומת נורא.
אהוד ברק בראש סיעת עצמאות לבא 5 מיליון לבחירות, לא נכנס לכנסת, והחוב חולט מהערבים. הסיעה לא יכולה להחזיר, אבל האיש מולטי מיליונר, חרפה.
סגן אלוף דן שרוני, שהיה מפקד בית הספר הצבאי לנהיגה וסוטה מין משרה מלאה, הודח מצהל באיחור קל של כמה שנים.
ביוון חיסון קורונה חובה לבני 60 ומעלה, מי שלא התחסן צפוי לקנס 100 אירו. שכוח.
אז אתה רואה, להיות מתייבנים זה לא כל כך גרוע.
כן, הם השתפרו.
טוב, עדות חפץ. אביעד דיקמן, חדשות 13, שלום.
ערב טוב.
שלום בן, שלום ארי.
נראה אותך מצליח להשוות ולעלות את מה שהיה, אני כבר לא זוכר, אתמול היה גיא פלג, וזה היה מאוד מעניין, קדימה.
אני, מה, אין לי מושג מה גיא פלג אמר אתמול.
לא, אבל מבחינת הזה, זה כל אחד והיום שהוא הגריל. אתה הגרלת את היום, תמכור לנו את היום הזה.
היום, בוא נתחיל מזה שהיום בהתחלה שוב חפץ חזר עד הנגדית על הדברים שלו בעניין תיק 2000, שוב סיפר על כך שבנימין נתניהו כל הזמן, שלוני מוזס היה אויב הראשי של משפחת נתניהו, סיפר על השיחות שלו עם מילצ'ן גם בקשר מ-2009 להגבלת תפוצת ישראל היום שכבר אז זה עלה. בעיניי לא, לתיק 2000 תרומתו של חפץ בעיניי לא מרובה. זאת אומרת, אין לו דברים
על אותם תיק 1000 לא הולכים לשאול אותו, על תיק 1000 לא הולכים לשאול אותו בכלל?
שאלו אותו בקטנה, כי גם פה אין לו יותר מדי חשיבות, הוא לא ידע בדיוק מה הוא ענק, הוא ידע אולי על הסיור עם טאטה, אותו מיליונר הודי, אבל חוץ מזה הוא לא ידע יותר מדי על מתנות שמילצ'ן העניק
לקווה שטאטה לא יתבע אותך, כי הוא מולטי מיליארד. טאטה זה טוב.
אמרתי טאטה,
אמרת טאטה ואמרת מיליונר. הצלחת להכפיש אותו בארבע דרכים שונות. הוא מולטי מיליארדר. זה אחד השירים הגדולים בעולם, והיה פה אירוע שהוא רצה לעשות, למי שלא מבין, אם כבר אנחנו פה, אז נספר את זה, אזור סחר חופשי, יחד עם מילצ'ן, בצד השני של הירדן, בשיתוף עם ישראל, והם אפילו סידרו סיור משותף של טאטה ומילצ'ן עם עסוק מיוחד, אל תשאל, מפה ועד פתח תקווה. תגיד, ישמי עלה? הלו?
סליחה, לא שמעתי מה שאל קבל?
עם שמי, הבנתי, ראיתי מהציוצים שהוא סיפר שם על הפסיכוזה הזו של נתניהו נגד מוזס, שראה במוזס את כל
זה, תקשיב, לפי מה שהוא מספר, אז האויב של מדינת ישראל זה לא איראן, לא מדינת איראן, אלא לא עם מוזס, אתה יודע, באמת, שמענו כמה וכמה תיאורים, אבל באמת התיאורים, הפרנויה והתיאורים של משפחת נתניהו בקשר לנוני מוזס, אפילו עליך דיברו בין, שנתניהו אמר, אתה בכלל כותב במערים 30 שנה אם אני לא טועה, ולא, מעולם לא הייתה בידיעות אחרונות, וגם את זה אני חייבת לתאר שנתניהו אמר שאתה בטח מקבל כסף מנוני מוזס.
אז אני כבר צייצתי שנוני חייב לי 5 משכורות, ואני עכשיו לרשימת הטובעים אותך, אני מתווסף, כי אני עובד במעריב 35 שנה, וכן, אני אגב הכרתי את זה.
כן, עכשיו תגיד, נעבור לחקירה הנגדית. אני מבין שבקשה ראשונה של חפץ לא נענתה לקיים את כל הדיון בדלתיים סגורות.
אני אסביר. לחפץ עשו תרגיל חקירה מאוד מכוער במשטרה, הפגישו אותו עם איזה מקורבת, לא יותר מזה אסור לי להגיד בגלל צו איסור פרסום, והיה תרגיל באמת מכוער. חפץ בתחילת הדיון הפרקליטות, וחפץ כמובן הצטרף אליה, ביקשה שמתי שדברו על אותו תרגיל, זה יהיה בדלתיים סגורות, יש לזה צו איסור פרסום בין כל מוכן, צריך לפרסם, אבל הם חוששו שרצו שהתקשורת תהיה בחוץ. כלי התקשורת התנגדו, וגם הסניגורים התנגדו, ובסוף הוחלט שבאמת, זה לא, הכל החקירה תהיה בדלתיים פתוחות כמובן, שבקטע הזה זה גם יהיה בדלתיים פתוחות, אלא אם כן זה יהיה יותר מדי חדירה לפרטיות, ואז באותו רגע הפרקליטות תבקש, והשופטים יחליטו נקודתי על אותו רגע. זה מה שהיה, ואז באמת חפץ התחיל לספר על החקירות שעבר, הוא לא הגיע עדיין לאותו תרגיל, על כך שאימו עליו, על כך שהפגישו אותו עם אשתו, כתרגיל חקירה שביאו גם אשתו החקירה, על האיומים שהופנו כלפיו, על כך שעשו כלפי נגדו מעקבים, וזה צריך להגיד פה כמה דברים, ברשותכם. דבר ראשון, חקירות זה לא דבר נעים. חקירות זה דבר מאוד קשה, במיוחד בחקירה כזאת, שאותו חשוד שומר על זכות השתיקה ולא מספק את הגרסאות, ולכן הרבה פעמים יש ביטויים. מצד שני, כן, אותו תרגיל עבר את הגבול, באמת, אני מכיר תרגילים שעושים, ואותו תרגיל באמת עבר את הגבול, גם אמירה כזו או אחרת של חוקר כזה או אחר גם עברה את הגבול. ולכן זה גם צריך לאמר, אבל חפץ עצמו מעיד שלא אותו תרגיל ולא אמירה כזו או אחרת של חוקר כזה או אחר, זה מה שגרם לו לחתום על הסכמת מדינה. הוא מספר על כך שהוא חתם על הסכמת מדינה בעיקר בגלל שני דברים. אחד, בגלל חתימת הסכמת מדינה של שלמה פילבר שחתם לפניו, ושתיים, שהוא חשש שהנה פילבר חתם, אולי גם אלוביץ' בדרך לחתום, נתניהו מתנער ממנו, ולכן הוא לא רוצה להישאר אחרון שישאר בפוזת החשוד ולא בתור מישהו שיכול לקבל.
אבל אנחנו רואים שהוא קצת מתחיל לבכות, וקשה לו, ורגשית הוא באומס.
מה מתחיל? הוא גומר לבכות כבר.
ההגנה לא הולכת לפרק אותו?
תשמע, מה זה לפרק אותו? ההגנה מתמקדת עכשיו בתרגילי חקירה. התרגילי חקירה שנעשו, או חקירה, הייתה לא נעימה. שורה תחתונה, אתה יודע, חפץ בוודאי חווה אותה אחרת, אני חווה אותה בתור עיתונאי, חווה אותה בתור אירוע טראומטי, אירוע מאוד קשה. הוא גם אומר שנעשו לו דברים מפלצתיים, אבל שוב, צריך להגיד, חקירה היא לא דבר נעים נקודה.
אני אגיד את זה ככה, אביעד, מעט מאוד עדי מדינה בהיסטוריה הפלילית הישראלית הגיעו בסוף לתובנה בלי תרגילי חקירה ובלי הפעלת אמצעים אגרסיביים. ומה שאמרת מקודם, התרגיל המסוים מה הוא שאסור לנו לחזור עליו, בסוף עבר את הרי השופטים דנו בזה ובסוף אישרו לעסק להמשיך. היועץ אמר אז שהוא לא היה מודע.
הם ניתנו את ההכרעה הזו על זה בהכרעת הדין שלהם, שיכול להיות שזה, אבל אני משער שאם היו רוצים לפסול כבר, כמו שאתה אומר, היו פוצלים, אבל ניתנו על זה בהכרעת הדין. ושוב, צריך להגיד, אותו תרגיל בעיניי הוא תרגיל לא רק מגיל, אלא אפילו על גבול הלא לגיטימי, אבל צריך להסתכל על תמונה כוללת, לא היה צריך לעשות את התרגיל הספציפי הזה, כל שאר הדברים, חפץ ברור שהוא חווה משהו מסוים, אירוע טראומטי, אבל זה תרגילים לגיטימיים, כמו שבן הרגע אמר, כדי לחתום על הסכמת מדינה לא באים ואומרים לך בבקשה.
מה גם שהוא עצמו, כמו שאמרת, אמר אתמול, מעניין איך הוא יחזור על זה בחקירה הנגדית, שהוא לא חתם בגלל התרגיל, התרגיל לא הייתה השפעה. יכול להיות שאם היה חותם בגלל התרגיל, ואם היה פה חוק של פירות העץ המורעל, שעדיין אין, אז אפשר היה לפסול את העדות שלו. אני רוצה לחזור איתך לסיום, למה שאמרת שהוא לא פיבוט בתיק 2000, כי אני שואל, אני לא יודע, אתה בקיא בזה יותר ממני. בסוף הוא כן מתאר כמה וכמה פעמים את השיחות שבהם מילצ'ן מספר שנתניהו אומר לו שהוא יכול להוריד את מספר העותקים בישראל היום ביום שישי ל-X מספר או ל-Y מספר, שזה מהות עסקת השוחד הליכורית, שהרי מנוני אמר לו, אתה תוריד לי את העותקים או בכלל את ההפצה ביום שישי.
לא, אבל המהות החקיקה, המהות החקיקה, בין אם לא היה קשור פה חקיקה לעניין של תיק 2000, אז לא היה תיק. אני דרך אגב חושב שתיק 2000 הוא תיק שלא היה צריך לקבוע את זה בית משפט. באמת אני חושב ככה. אם אתם רוצים להזדמנות גם להרחיב על זה. אבל אני כן חושב שדווקא אנחנו שמענו כל הזמן את נתניהו מדבר על זה שנוני מוזס זחת אותו ושנוני מוזס אמר ככה, דווקא בתיאורים היום שניר חפץ מגלה תמונה הפוכה, שמי שלכאורה מעביר מסרים מאיימים ומי שכל הזמן חושב שנוני מוזס זה שטן גדול, זה נתניהו. ולכן נכון היה שיח בין חפץ למילשן בשנת 2009 על הגבלת עותקים של ישראל היום, אבל כל עוד זה לא נגע לחקיקה לכאורה, אין פה עבירה.
אביעד גליקמן, חדשות 13, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה.
היה מעניין כמו אתמול?
כן, כן, בהחלט.
לא, לא, סליחה, אריה, אל תתחייב לכלום. אנחנו נמסור את ההכרעה בסוף המשפט, מה? אגב, כותב לי מישהו שהיה בכיר מאוד בפרקליטות, עד מדינה ממילא חשוד שישקר כדי לחלץ את עצמו מעבירות, לכן לא בטוח שהתרגיל כאן בכלל משנה. בכלל, עד מדינה זה אחד שהרי, כולנו זוכרים את דכנר, שהוא היה נוכל מוצר.
נכון.
זה אף אחד לא שלא יצפה שעדי מדינה מגיעים כתלית שכולה תחלת לדוחה.
ברור, ברור, חלק מהעניין, שכדי מדינה, כמו שאמרנו, לא באים עם עת ואומרים איפה חותמים.
אביעד, תודה.
תודה רבה.
סימה שיין, שלום.
שלום
לך. ערב טוב.
סימה שיין היא ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. בעצם, במילים אחרות, היא השיגה לעצמה תעסוקה, בוא נאמר, לעוד 6 גלגולי חיים, תיק איראן.
אתה אופטימי.
אני אופטימי. יש לך משהו, את יודעת מה, אני זורם עם ארי, משהו אופטימי להגיד לנו, אתמול התחיל לסבב הנוכחי בווינה, וממה שאני קורא שומע, לשום דבר חיובי לא מאיים עלינו מהכיוון הזה.
נכון, אני לא, לצערי אין לי משהו אופטימי, אני חושבת שאנחנו בסיטואציה מאוד מורכבת, והייתי אומרת שכמעט כל האופציות הן לא, פחות טובות לישראל, לא רוצה להגיד לא טובות, יש לא טובות ויש פחות טובות, וכשאנחנו מסתכלים על מה יכול להיות, אז האיראנים הגיעו עם משלחת כלכלית מאוד כבדה, החל מסגן נשיא בבנק ודרך כלכלנים אחרים, ומהנפט וסגן שר הנפט וכל הדברים האלה, והמסר הוא מאוד ברור. אנחנו באנו בשביל לדבר על הסרת סנקציות. כל מה שאתם רוצים לדבר, אנחנו היינו נשארנו בהסכם תמיד, הבעיה זה ארצות הברית שיצא מההסכם, אז עכשיו על זה מדברים. כמובן אי אפשר לדבר רק על זה, אבל הוויתור שעשו לאיראנים זה שהיום התכנסה ועדה שדנה בסנקציות, ומחר תתכנס גם הוועדה שדנה בתוכנית הגרעין, בהפרות של איראן בתוכנית הגרעין.
אז הבנו מה האיראנים רוצים. השאלה היא, אם אנחנו יודעים לנחש כבר לאן הולכות המדינות שמשתתפות שם, האם הם ייתנו לאיראנים לסחוב זמן עד שהם הודיעו פוצצנו מתקן גרעיני תת-קרקעי, תודה רבה?
אני חושבת שהאיראנים בהחלט באו בשביל למשוך זמן, לא בטוחה שהם באו בשביל לפוצץ מתקן גרעיני. אני חושבת שהאיראנים מאוד מאוד זהירים, והם מבינים את המשמעויות. גם צריך לזכור, כדי להגיע לשלב הזה של פיצוץ גרעיני, הם צריכים לעשות עוד שלבים. הם לא יכולים להיות בטוחים שהם יעשו את הכל בחשאי, ואף אחד לא יעלה על זה, והם בכל זאת נזרים. אני גם לא בטוחה שהם רוצים את הפיצוץ. יכול להיות שהם רוצים להיות במצב, והוא יותר אולי אפילו סביר, שהם רוצים להיות מדינת סף, אבל ממש על הסף. במצב שיש להם את כל הקומפוננטים, הם צריכים 3 שבועות כדי שתהיה להם פצצה. זה נראה לי מספיק טוב בשבילם.
מה שנקרא סף. תגידי, את מסכימה עם ההנחה של כמעט כולם, אולי חוץ מראש המוסד היוצא, שהאיראנים נמצאים היום הכי קרוב שהיו אי פעם לפצצה, המסלול של השארת החומר הבקיע הם כמעט שם, ובשני המסלולים האחרים, הם במקרה הכי גרוע מבחינתם, איפה שהם היו עד עכשיו. עם זה את מסכימה?
אני מסכימה, אני חושבת שאין בכלל, כל מי שמבין במה שהאיראנים עושים, אין ספק שהאיראנים היום נמצאים במקום הכי קרוב, ואין ספק שהם נמצאים במקום הרבה יותר קרוב ממה שהם נמצאו לפני שהם חתמו על ה-JCPOA, על ההסכם הגרעין.
אוקיי, אז זו הייתה שאלת ההכנה שלי. עכשיו הכנתי אותך. השאלה האמיתית היא, האם גם את, יש כאלה שכבר, אני הגעתי לזה מזמן, אבל אני לא מומחה כמוכם, חושבת שבדיעבד היציאה של זה שדחקנו באמריקאים לצאת מההסכם הזה, בלי שהיו לנו אלטרנטיבות מובטחות ותוכנית משותפת כזו או אחרת, הייתה טעות.
חד משמעית, ואני לא חושבת את זה בדיעבד, כתבתי את זה גם לפני, ולא רק אני במכון, כתבנו שהרעיון לצאת מההסכם הוא לא רעיון טוב, כי אין ביטחון, או אנחנו סברנו שפחות מזה, אבל אמרנו בזהירות, אין ביטחון שמקסימום פרשר, הלחץ הכלכלי, יביא את איראן לשנות את מדיניותה. וזה לא בדיעבד רק. אני חושבת שזאת הייתה טעות אסטרטגית, לא פשוט, לא טעות קטנה, טעות אסטרטגית. צריך לומר, טראמפ הגיע כבר, עוד לפני שהוא נבחר, הוא דיבר על זה שזה ההסכם הכי גרוע וצריך לצאת ממנו. זה לא שאת הרעיון לצאת ממנו הוא קיבל מישראל. הוא הגיע עם הרעיון הזה, אבל את הדחיפה, את העידוד, את הפרסומים של הארכיון שאחרי זה הוא יצא, כל הדברים האלה הם בהחלט תרומה ישראלית, ואני חושבת שבדיעבד זאת טעות גדולה מאוד.
אם כך את שותפה גם להערכה של ראש הממשלה שאמר שפחות או יותר נרדמנו בשמירה והוא קיבל ירושה נוראה?
תראה, כשהוא אומר את זה, אני מניחה שמשהו מתכוון, זה מה נעשה בשנים, בשנים שעברו עד עכשיו. אני מניחה שלזה הוא מתכוון. וכזה אין שום ספק שב-2015 כשנחתם ההסכם, ובינואר 16 כשנכנס מה שנקרא יום היישום של ההסכם, ישראל בצדק, בהנחה שאיראן תעמוד בהסכם, וזאת הייתה ההנחה והערכה של כולם, בהחלט היה היגיון בלחשוב שבלכמה שנים ישראל יכולה להוריד את ההשקעות בתחום האיראני, ולהעלות השקעות בתחומים אחרים.
כשאת אומרת השקעות, אנשים חושבים שאת מתכוונת להשקעות במפעלים. הכוונה היא, ואני רוצה רק שנייה לתרגם אותך לשפה קצת יותר מובנת לאנשים רגילים. גדי, אני אומר, כן, גדי אייזנקוט הרמטכ"ל, הביא את רש גדעון, והפנה הרבה מיליארדים לדברים שבדרך כלל הושקעו במודיעין ובאמצעים האיראנים. זאת אומרת, למלחמה באיראן בסוריה, לחיזבאללה, לחמאס, להתעצמות וכולי. אבל אני חושב שבהמשך לשאלה של אריה, מה שנפתלי בנט ראש הממשלה התכוון, זה לא זה. אלא שכשיצאו מההסכם, זה הגיוני, מה שאמרת רגע לעשות היה הגיוני, כי הנחת עבודה הייתה ש12 שנה שקט. מה שלא הגיוני היה זה כשהצלחנו לשכנע את טראמפ והוא יצא מההסכם, באותו רגע היה צריך להשקיע את ה5 מיליארד שקל שמשקיעים עכשיו במהר מהר לשדרג את ה... אז את מסכימה עם זה?
נכון, אני מסכימה, ויותר מזה אני חושבת, מה שברור שהעובדה שלא השקיעו היא משום שהייתה הערכה מוטעת שאיראן תשנה את התנהגותה. ושאפשר לצאת מההסכם ולעשות הסכם, אולי להביא אותה לזה שהיא תתפרק מכל מה שיש לה באמצעות לחץ כלכלי. וזאת הייתה טעות גדולה מאוד. מי שחשב...
אבל ליברמן כן. וגנץ ובנט היו שרי ביטחון בתקופה הזאת. כלומר, הם שותפים לתרדמה.
אתה אמרת.
שר ביטחון בהקשר הזה, ועוד בנט היה דקה וחצי, זה לא מי שקובע את המדיניות ולא מי שמוביל את הממשלה.
זה טיעונים לעונש מה שאתה אומר עכשיו.
לא, בסדר, מצידי שיהיו שותפים, המחדל הוא מחדל.
נכון, אני חושבת שבן צודק בעניין הזה שהנושא, העתיק האיראני כל כך מזוהה עם בן אדם אחד במדינה, עם אחד שמבין בזה ועוסק בזה ומטפל בזה וכל זה, שנדמה לי שבאמת שר ביטחון בעניין הזה הוא לא הגורם המכריע ביותר.
סימה, שתי שאלות, אם את יכולה לענות עליהן בקיצור. קודם כל, אמר לנו בוקר מייקל אורן שהוא בדיוק הפוך ממה חושב, זה עדיף עכשיו בלי הסכם במצב הנוכחי, מאשר להיות תקועים בהסכם הקודם, שפג עוד 7 שנים, ואז איראן יכולה תוך דקה וחצי להיות גרעינית באישור העולם. אני חולק על זה.
זה ממש טעות חמורה לחשוב ככה, בגלל שמה נעשה ב7 שנים האלה, שבינתיים איראן תתקדם, מה נעשה? נפציץ אותה בעוד שנה? הרי איראן, אם היא מתקדמת, תראה, מכון המחקר המוביל בארצות הברית קובע בצורה חד משמעית, שאם הם רק משתמשים במה שהם השאירו ל-60 ול-20%, בפרק זמן של 3 שבועות הם מעשירים לחומר בקיע לפצצה אחת.
מה שנקרא, יש להם כבר אחד, SQ1, שזה חומר
נכון,
לפצצה.
נכון, נכון.
והשאלה SQ. האחרונה... אני חושב שמאז שאת לדעתי בת 13, את כבר שומעת הערכות שהמשטר האיראני עומד ליפול. עכשיו אנחנו רואים שבאספהאן למשל יש הפגנות ענקיות וצועקים נגד... בסוף יום בוקר אחד נתעורר וזה יקרה.
אני כמוך חושבת שיום אחד זה יקרה. גם ברית המועצות יום אחד נפלה, לא ביום אחד, כמובן זה תהליך. אני חושבת שאם היינו צריכים לשים את כל רשימת הסימנים המעידים, יש באיראן הרבה מאוד מרשימת הסימנים המעידים לדבר הזה, אבל בינתיים המשטר תקיף, יודע איך להתמודד, ולא בוחל באמצעים, כולל להרוג.
ויש להם את כל הכלים שלא היו למשטרים אחרים לדכא את זה. סימה שיין, זה היה מאוד מעניין, תודה.
תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
שלום לנמרוד הררי.
שלום לך, ערב טוב.
נמרוד? טוב, אז אני שמעתי את זה. יוני רייטן, שלום.
שלום לך, כן.
אתה אח של מאיה רייטן, סטול או סטול?
סטול.
אוקיי, אני כבר ראיתי את הסיפור בטלוויזיה כמה פעמים, זה נשמע כמו קפקאיות מוחלטת. אחותך עורכת דין ישראלית, עצורה בבלרוס כבר 3 שבועות, 2.5 גרם של מריחואנה, שהייתי אומר, מה את מסתובבת עם מריחואנה? תפסו אותך, בעיה שלך, אבל זה מריחואנה, קנאביס רפואי ברישיון, רק שהבלרוסים לא יודעים לקרוא או משהו כזה.
לא שהם לא יודעים לקרוא, יש תרגומים, אבל הבעיה היא שמכירים בשיטת הטיפול של הקנאביס. הם נתם לכל דבר. מאיה עצורה שם מעל חודש, כמעט חודש, סליחה, ללא קשר עם המשפחה. הקשר היחיד שמתנהל מול מאיה זה מעורכי דין הרוסים שלנו, בתרגם, בנסרים, אחד משני. אפילו עורך דין ישראלי, לא.
אנחנו לא שומעים אותך טוב.
הם לא מרשים לעורך דין ישראלי להגיע אליה?
לא, אסור לעורך דין ישראלי להיכנס לביקורים.
אבי חימי ושרון הער, אלה עורכי דין. תספר לנו רגע על, על האירוע. מאיה היא אם יחידנית, 2 ילדים. היא נסעה לשם נסיעת עבודה, לפגוש לקוחות. ואם עלולים לזרוק אותה, זה מתחיל להזכיר לי קצת את העניין הטורקי.
לגמרי.
ברור שלא,
זה מזכיר את העניין הטורקי, בגלל שבשני מקרים.
הקו לא טוב, יוני, אתה יכול לזוז קצת, לדבר יותר בקול רם, לזוז ימינה שמאלה, להתארגן משהו.
אתם שומעים אותי עכשיו?
הרבה יותר טוב, כן.
זזת ימינה, אני מניח.
שמאלה, אני רואה מפה ששמאלה, כן.
העניין הוא שהמשותף בין המקרה של הטורקים למקרה שלנו, בשני המקרים מדובר פה בחפים מפשע. מאיה מחזיקה ברישיון לקנאביס, מנסה לשם ב4 בנובמבר לפגישת עסקים עם לקוח ישראלי שלה. אני לא מאמין שהיא ידעה שהקנאביס ברשותה, כי אחרת היא הייתה עוברת במסלול האדום ומצהירה על זה. אני לא חושב שהיא ידעה שזה שם, הנסיעה הייתה מאוד מהירה, מהיום להיום נסגרה, וזה נמצא אצלה בתוך התיק עם, עם הקלסרים שלה. מאיה סובלת מהמון מחלות, כולל הפרעת קשר וריכוז, שנמצאו אצל 2 כדורים של הטנק, שמחולקים פה גם לבני נוער לפעמים לבעיית קשר וריכוז.
איזה כדורים?
הטנק.
וואלה, אני מכיר את הכדור הזה, כן.
אז מבחינת הבלרוסים, החומר הפעיל בהטנק זה אמפטמין, שזה גם אצלהם נחשב...
אז גם בזה הם מחשיבים לסמים?
הם כן, הם עשו לנו בעצם תיק בתוך תיק. מאיה מוחזק בתנאים נוראים, הילדים שלה פה בארץ במצב קשה מאוד נפשית, כמו שאמרת, היא יחידנית, ההורים שלי הם הורים לא צעירים, גם הם, אנחנו משפחה מרוסקת מהם, ממש, כאילו, אנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, כמו שאתה יודע, כמובן העונש שם על עבירה כזאת הוא בין 3-7, שמתקשרים לעורכי דין ופשוט רוצים לסגור איתי על 3, אומרים לי בוא, קח אותי, אני אסגור איתך על 3.
אין לתאר.
והיה איזשהו ניסיון, נשיא מדינה, ראש ממשלה, שר חוץ, לדבר עם המקבילים שלהם ולזעזע את העניינים?
אנחנו בקשר רציף עם משרד החוץ. משרד החוץ פועל הרבה מאוד מאחורי הקלעים, אנחנו יודעים את זה, ובהזדמנות כזאת אני רוצה להודות לו. דיברנו עם משקת הנשיא, היום יש לי הייתה להם שיחה איתם. כולם פועלים, כולם עובדים, וזה מוכר לכולם בכל המשרדים ובכל הגזרות. בינתיים אין תוצאה. אני ממש 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 מתפלל כל יום לנס חנוכה שמישהו תורר מבלרוס ופשוט יבין שמאיה היא לא סוחרת סמים והיא לא באה לשם לשום מטרה פלילית, לטפל בלקוח ולחזור לחיים שלה לארץ, ופה זה נקטע פשוט.
הבנתי. אז רגע, אז בעצם מה שאתה אומר זה שאין עם מי לדבר ואתם תקועים, והרי רגע, למה בעצם שכל העזרה וההתגייסות הלאומית והממלכתית לטובת בני הזוג אוקנין, שחיממה את הלב של כולנו, לא חוזרת על עצמה עכשיו? הרי מדובר באירוע לא פחות קפקאי, כמו האחות שלך היא סוחר צמים בערך כמו שהאוקנינים היו מרגלים.
אני מסכים לגמרי, וזה בעצם אולי החיוך הראשון שהעליתי מזה חודש, אבל אין לי לזה תשובה, באמת. אני נקרא קשר עם משרד החוץ, אומרים לי שפועלים, אומרים לי שהם העבירו את כל המסמכים הרפואיים שהעברנו של מאיה, כולל חותמות של נוטריון והפוסטים, כי רק ככה מקבלים את זה שם. שוב, אנחנו מתפללים כל יום לאיזושהי בשורה טובה. אני ביליתי שם 10 לילות שחזרתי משם ביום ראשון שעבר, או ראשון הזה, אני כבר לא זוכר אם באתי תאריכים, ונוסע לשם שוב ביום 50 עוד מסמכים רפואיים של מים מתורגמים.
אין לנו איזה תיקים מעניינים על ההורים של כל ראשי המשטר בבלרוס, מה הם עשו בתקופת ההשמדה, ואנחנו יכולים להודיע שאנחנו מפרסמים אותם אם היא לא בארץ מחר?
ארי, זה השיטות של לחי.
נכון, אבל זה עבד.
נכון. יוני, אנחנו מאחלים לכם בהצלחה, באמת, כאילו אין דרך אחרת. תודה.
תודה לך על הרעיון.
עכשיו שלום לנמרוד הררי.
שלום לך.
שלום.
ערב טוב.
נמרוד, אתה נהג האוטובוס, זה קורה פעם שנייה תוך חודש, אגד שנרגם באבנים בדרך לאילת באזור דימונה, ספר.
קודם כל שלום לכולם. אני בכלל לא רציתי להתעסק בנושא הזה, אבל חשוב לי להסביר כמה הכביש הזה קצת הפך להיות בזמן האחרון מסוכן. יש חששות של זריקות אבנים, הערם לפני כמה חודשים העבירו צמיגים שם, באמת הנגב באמת מתלקח. עכשיו אני אתמול נסעתי בקו שנוסע מתל אביב לאילת, קו מהיר, בסביבות השעה 1:40, אחרי שעשינו כבר את ההפסקה הראשונה, כבר כל הנוסעים ישנו באוטובוס, ונסיעה שאמורה להיות מאוד שקטה ונעימה, כביש טוב, כביש מואר, אני נוסע ו...
תזכיר לי עוד פעם, מאיפה לאיפה? פספסתי אותך.
מתל אביב לאילת. הנסיעה
מתחילה מתל אביב עד לאילת.
בכמה זמן אתה עושה את זה היום?
כמה שנים אני עובד באגד?
לא, כמה שעות אתה עושה את הנסיעה היום?
הנסיעה בלילה היא בין 4.5 שעות בערך ל-4:40.
הבנתי, אוקיי, תמשיך.
עכשיו, שהיינו בקטע של כביש 25, זה בין באר שבע לדימונה, בין, מי שמכיר, אזור אבו תלול, יש שם התיישבות בדואית, ממש החלונות באוטובוס התנפצו, והרגשתי פתאום משב של רוח, והנוסעים היו בבעלה, הדלקתי את האורות, ושאלנו את הנוסעים אם... אם כל הנושאים בסדר ומרגישים טוב ולא נפגעו.
אתה אומר שזה לא חלון אחד. אתה אומר שכמה, כלומר, היו שם כמה אנשים שזרקו אבנים.
אבן אחת נכנסה לתוך האוטובוס ועוד כמה אבנים בודדות, אחרי זה ראינו סימנים באזור התמיתן. זאת אומרת, זה יכול להיגמר ממש גרוע. זה יכול להיגמר, אני לא יודע, גם במזל האוטובוס, בגלל החנוכה, האוטובוס מלא. 42 מקומות, האוטובוס שלי אתמול היה מלא.
ותגיד, ראית משהו לפני, זאת אומרת, ראית אנשים, או שאתה נוסע חושך ואז בום, ואתה מגלה שנשברו לך חלונות ויש אבנים בתוך האוטובוס.
ממש ככה, לא היה שום סימן מקדים, כאילו הם מקצוענים. זרקו את זה ממש, אני מודע לסכנה, כן, אבל, ואני דרוך ואני ערני, אבל עדיין, כאילו, אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. בגלל זה אני דורש, כאילו, לי ולנושאים שלי, ציבור הנהגים וציבור הנושאים, שכאילו, כן, יהיה לנו איזשהו שם, איזשהו תגבור משטרתי. אני לא מפחד, כן, אבל אני מודע לסכנות. אבל פשוט, אתה יודע, גם אפשר לאבד את ה...
תגיד, איך הגיבו הנושאים? מה היה באוטובוס אחרי זה? הייתה בעלה? הייתה בעלה,
אבל הנושאים מאוד, אני חושב שהם מאוד חזקים ומדהימים, עזרו אחד לשני.
והבינו את המצב, יודעים שיש זריקות אבנים, ממש, כאילו, לקחו את זה בצורה באמת, כאילו, בוגרת, יחסית לאירוע, אתה יודע, זורקים עליך אבן, יש סכנה, אבל כולם ראו שהם בסדר, פשוט המשיכו ברגיל, כאילו, בוא נחליף אוטובוס, עזרו אחד לשני עם התיקים, החלפנו אוטובוס, ובדרך לא דיברו על זה, חזרו לישון, אבל אני אומר, חשוב לי להדגיש, שהיום אני גם עושה נסיעה בלילה, אתה יודע, אני ער, אני ודרוך, אני לא אפחד, אבל כן, צריך להבין שאולי פעם הבאה זה גם ייגמר יותר גרוע, אוטובוס יכול להתהפך, זה כבר 40 נוסעים, זה סכנת נפשות, נסעו אחריי שני אוטובוסים של חברים שלי שגם היו מלאים עם נוסעים, אתה מבין?
בקיצור, הכי גרוע יהיה אם נתרגל לזה.
זה פעם ראשונה שזה קורה לך?
לא צריך להתרגל לזה.
זה פעם ראשונה שזורקים עליך אבנים במסלול הזה?
פעם ראשונה שזורקים על היוונים, כן? עברתי דברים בחיים שלי, כאילו גם בעבודה, הייתי בתאונות דרכים, הייתי מאבטח של התחבורה הציבורית, הייתי בפיגועים. תשמע, ברור שיש חששות, אבל כאילו גם ידענו לתפעל את האירוע. באמת, כאילו אני חושב ש כאילו כל הנושאים בדקו אחד השני, זה כאילו באמת, עם ישראל מחוסן לא רק בפני החיסון.
טוב, זה הפעם זה נראה, הפעם זה נגמר בסדר גמור. לא שאני חושב שהמשטרה יכולה להיות שם על הכביש הזה כל הלילה, אבל ההרתעה צריכה לחזור, ומישהו צריך להתאפס. ואז הגיע תורו של השופט לשלוח את הרוגמים שיתפסו לארבע שנים בפועל, ולא לארבעה ימים במעצר בית, ואז אולי משהו יזוז. נמרוד הררי, נהג אגד, תודה.
תודה רבה
לכם, שיהיה ערב שקט, ערב טוב, חג שמח.
חג שמח, מיכאל. קדוש שיעשה לנו דווחי תנועה, אנחנו נחזור אחרי הפרסומות, יש פה בין היתר רעיון מרתק עם האח של המרגל האיראני בבית שר הביטחון גנץ, חכו לנו.
אתם מאזינים ל-5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד ב-103 FM.
אז ככה, נדב רוזמן שלנו ניסה, השקיע ובסוף תפס היום לשיחת טלפון את סימון ורטוז'נסקי, שהוא אח של עומרי גורן, שהוא המנקה של שר הביטחון גנץ, שניסה למכור מידע רגיש מבית שר הביטחון לאיראנים, להלן המרגל האיראני לכאורה. שיחה מעניינת, הנה.
שלום לך, מדבר נדב מ-103 FM, אני מתקשר אליכם כדי לקבל תגובה על הסיפור של עומרי גורן.
אוקיי.
מבחינתי, מה שאני מצפה לך שתגיד, או שדמיינתי שתגיד, זה שאתה לא מאמין שהוא באמת ניסה לרגל.
הרי זה ברור לכולם, זה לא משהו שצריך.
אבל זה מה שמפתיע, שאף אחד לא בא ואומר את הדברים האלה.
כל בן אדם בר דעת יכול להבין שמהנקודה הכי פשוטה פה, שאם אדם עובד אצל אדם מובטח במשך 3 שנים, הוא לא יכל לעשות משהו לפני, הוא בן אדם עם ראש על הכתפיים, הוא לא טמבל כמו שמנסים לצייר אותו, אין לו את האופי, אין לו שום דבר נגד המדינה, זה מה שאני רוצה להגיד, שהוא סך הכל עשה את זה ממוטיב כספי. ניסיתי להעביר לו אפילו שבועיים לפני המקרה הזה, הוא פשוט נעלם לי, אני הייתי מדבר איתו בצורה ישירה תמיד, ופתאום הוא נעלם, לא הצלחתי להבין למה הוא לא עונה. וראיתי שהוא זקוק לעזרה, הוא דיבר איתי כבר, אני מכיר אותו, הוא לא היה איתנו בקשר שנה, והוא היה נשמע לי בטלפון רעוע כזה, כאילו עבוד. ואני עשיתי להסביר לו שיש קולטים משפחות לקיבוץ בדרום, בוא תעשו התחלה חדשה. הוא לא כל כך איזה, אני ראיתי שהוא מדבר על העניין הכספי כל הזמן, סימון קשה לי ואני לא מצליח לזה, אנחנו לא מצליחים לעמוד על הרגליים. אנחנו עובדים וכן מנקים, ויש לנו עוד בתים ועוד בתים, אבל חובות נצברים. וראיתי את המצוקה שהוא נמצא בה, אני מכיר את אח שלי, אני יודע בוודאות, אני מוכן לחתום על זה. קבל עם ועדה שאח שלי לעולם לא יהיה מרגל. לעולם. אני יודע, בלי להבין בכלל, גם אם היית מדבר איתי בשיחה של שעתיים, הייתי מסביר חמי, או אם היית פוגש אותו, היית מבין במי מדובר, שהוא סך הכל, כל מה שהוא עשה בחיים שלו, זה היה בדרך להביא כסף. יש לו את הבעיה הזאת, שהוא אוהב כסף קל, והוא חושב תמיד שהפתרון הכי, הכי נורמלי והכי מהיר, זה כסף קל. וזה גם מה שהוא רצה לעשות הפעם, לעשות הכיסה לזה בחור בטלגרם. הוא לא תיאר לעצמו שזה בכלל יהיה איראני ודברים כאלה, הוא בעצמו בהלם. אני אתמול גם, אשתו לא רוצה שזה לעלות לשידור, דיברתי איתה. והיא גם, היא יודע, שנינו הסכמנו, שאנחנו יודעים מה הוא עשה את זה. אמרה לי, קשה לי, והיום אנחנו עוזרים לה.
ראיתי כמה ענת ועומרי השקיעו, בוא נגיד, מ-2012-2013 בעסקים שלהם, לא רק בניקיון בתים, וג'חנוניה, ואחרי זה שניצלים, והם עבדו כדי לפתח את מעגל הלקוחות בטירוף, היא השקיעה בזה את הנשמה שלה.
ואם היית מכיר אותו, אם היית מכיר את... עזוב את ענת, ענת עוד איך שאתה יכול להגיד שהיא גדלה באיזושהי נורמה ש... אני אוהב להגיד את זה ככה, כן, היום אנחנו גם, אבל יש אנשים שגדלו עם אבא ואמא תומכים שאתה יודע, יש להם את השלב. לימודים, בית ספר, צבא, לנו לא היה את זה. ואני מאמין שהם מטפלים בעומרי בצורה יותר, כמו שקצת יותר תשומת לב, מאשר לקחת אותו ולזרוק אותו במסגרות, לזרוק אותו בגיל 22 בבית סוהר, אחרי שהוא עשה איזושהי עקיצה בכרטיס אשראי, שאני לא זוכר בכלל מה זה היה, זה הכי קל. לא עומרי בא ואמר, שמו, אני רוצה להיות עבריין. הבן אדם יש לו ראש מבריק. אם אני הייתי יודע בוודאות, עם כל הדברים שקרו, אני אוהב את המדינה. למה? כי אני גודל בה. אם אני הייתי יודע שאחי עומרי עשה את זה במתכוון, ללכת ולעשות רע, כאילו, אני רוצה לגדל את הבעלים שלי במדינה, לא בשביל שאף שלי ילך ומכור אותנו בשביל זה ולירני, כן? אבל אני יודע מאיזה מקום הוא עשה את זה. לא היה לו כסף, הוא חשב שהוא יכול לעשות, לשלוח, להוכיח שהוא עובד אצל האישיות הזאת, ולשלוח תמונות שהוא שם, ולקבל את הכסף, כי זה עומרי. עומרי עוד לעשות את הדברים האלו, הוא תמיד מאמין שהוא, אני קורא לזה, הוא תמיד חושב שהוא יעשה את המיליון, אבל לא יעשה את המיליון בצורה חוקית, ולך תפתח איזה סטארט-אפ. הוא פשוט חושב שהוא יעשה איזשהו משהו, ייכנס לטלגרם וישוטט שם, והוא ימצא את המושיע שלו. בוא נגיד שהבן אדם שיגיד לו, יאללה, בוא, עכשיו אני מוכן להפקיד לך תמורת... הוא עושה טעות של טירון, אין לו 3 שנים לעשות, למה לא עשית בשלוש שנים? כאילו, אתה יודע איזה דברים הוא יכל לעשות עם הראש שלו בשלוש שנים כשהוא עבד אצלו? הוא לא עשה כלום, הוא לא תיאר לעצמו, וזה הכי כואב לי שמנסים לתאר אותו כמרגל, עומרי מרגל, מי שמכיר את עומרי יודע שהוא לא יכול לעשות רע, כן, הוא עושה מעשים רעים, אבל במהות שלו, הלב שלו הוא טוב, הוא לא יכול לעשות רע, הוא לעולם לא יעשה את זה למדינה, בחיים שלו הוא לא יעשה את זה. לא בשביל שום דבר, גם הוא יקבל את העונש עכשיו, אין לי מושג מה, אני בעזרת השם יורידו את הציף הזה, כי אם יש צדק, אז באמת יורידו את הציף הזה, כי הוא לא מרגל, עומרי לא מרגל, הוא לא ניסה לרגל, והוא פסק כל הסס שטות, שאני מאמין שהרבה אנשים עושים, פשוט הם לא עובדים אצל בני גנץ. אני מבין שהשבק עשה קצת פדיחה, והם רצו לפנות האש מהם קצת אליו, עשו את זה באיזושהי תקופה אחת, וזה עבד להם דווקא מצוין, שכל אש הייתה עליו, אבל עוד מעט שהסיפור קצת התקרר, ואנשים התחילו להבין מה בדיוק את כל התמונה לעומקה, ואני מאמין שהכל יסתדר, אתה מבין?
אני איתך בקשר, בסדר?
אין בעיה.
תודה, ביי ביי.
טוב, מה אני אגיד לך, אריה? בואו נדבר על זה קצת. קודם כל, היה איזה ציוץ מאוד מצחיק שהאיראנים הודיעו לא מזמן, אנחנו לא זקוקים יותר למידע על בני גנץ. תודה, התמלנו. זה אחד. שתיים, אני מסכים שהוא לא מרגל, הוא בעיקר טיפש, אבל הקטע הזה של להשים אותו בריגול, כאילו מדובר פה באמת באיזושהי חפרפרת שאומנה באספהן, מדובר בבחור טיפש, שלא יכול לעמוד בפני פיתוי.
אבל גם כשהוא טיפש, וגם כשהוא לא יכול לעמוד בפני פיתוי, וגם כשיש לו חובות ורוצה כסף, תגנוב את הכפיות כסף, את הסכום. מה אתה מרגל בשביל האיראני? מה אתה יוצר קשר איתם? יש דרכים, אתה רוצה כסף קל? נגיד, אבל... פה הוא יודע שהוא נוגע בדברים הכי רגישים של מדינת ישראל.
אני אגיד לך אפילו עוד יותר מזה, תראה, אני חושב שיש כאן אולי ניסיון להתפוצץ עליו, בעיקר בגלל שהייתה פופה שלה גדולה מאוד של שירות הביטחון הכללי.
כן, זה אין ספק, לא, זה שהשבק מנסה להפוך אותו לקורבן האולטימטיבי, ברור לי, הקשל היה שלהם שם.
הבנתי. טוב, בוא נגיד שלום ליואב איטיאל, שלום יואב.
שלום.
ערב טוב.
ערב טוב.
הוא ערך המעצר של קצ'ורה, אני מבין.
כן, אתמול הוא הבהיר שקוראים לו קצ'ורה, ולא קצ'ורה.
חשוב מאוד.
חשוב. ורק בשביל זה הוא נכנס לעוד 4 ימים?
תראה, זה מעשה, שוב, מהפך על מהפך על מהפך, אבל מעשה אתמול, כשאתם יודעים, חל לאותה התפנית, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, קובע שבכלל צריך להסתכל על דברים אחרים, ונראה הכל על פי ההיגיון הפשוט, שצריך להיות מוגש כתב אישום, וככה הוא ככה מותח ביקורת סמויה, אפשר לומר, מרומזת על הפרקליטות, למה לא מוגש כבר כתב אישום, או לפחות הצהרת תובע שיוגש כתב אישום. כתב אישום כזה עדיין לא הוגש, וגם לא הצהרת תובע, אבל היום אומרת היחידה המרכזית של מחוז חוף, אומרת בבית המשפט, שאתמול הם ביצעו עוד פעולת חקירה, והפעולה הזו מחזקת את התזה שלהם, והרי מה שכבר שופט אחרי שופט קבעו, בית משפט השלום בחיפה, הם מחפשים את מנגנון ההמתה, סליחה על הביטוי, הם מחפשים לא רק את סיבת המוות, אז השופטים מבארים את זה, הם לא מחפשים רק את סיבת המוות, ליטל מלניק המנוחה, מתה, סיבת המוות שלה היא חנק מאפר או חול בכלי הנשימה, אבל מהו המנגנון? הם מבקשים מהימר שיציגו את המנגנון. מה קרה בדיוק? איך זה קרה? הימר טרם הציגה את זה לבית המשפט, נכון, לפחות לא בגלוי, אבל אומרים שאתמול הייתה איזושהי פעולת חקירה שמחזקת עוד יותר את התזה שלהם לגבי מה קרה, וזה הוצג כנראה בדוח הסופי לשופט זיווריאלי.
אבל גם אם מה שהוא אומר זה נכון, והיא חולת נפש, והיא ביקשה ממנו לעזור לה להיקבר, הוא יודע שהיא חולת נפש, והוא יודע שאסור לעשות דבר כזה. כלומר, יש פה בוודאי המתה.
זה בדיוק מה שאמר אתמול סי בית המשפט המחוזי בחיפה, השופט דוקטור רון שפירה, בדיוק את הדברים האלה, כחלק מהדברים שלו. הוא אמר, הנה, יש פה מישהו שמוביל חסרת ישע, מוביל אותה בזה למעשה אל מותה, בין אם בשיתוף פעולה שלה או לא בשיתוף, מה זה בכלל לא משנה. אז כפי שאתה אומר, ככה גם, אתה יודע, הליימן, ההדיוט, אומר כבר חודשיים, הלו, אפשר להתווכח אם זה עבירה זו או עבירה אחרת, אבל למה בכלל להתמעמה עם הקצת צו אישום? ואני אומר, משהו לגבי השיטה הישראלית, אתה יודע, באוסטרליה, וגם באיסטנבול, דרך אגב, שהיינו לפני שבועיים, הלו שם יש חשד, ואז מעריכים את המעצר עד הגשת צו האישום, ופה בישראל אנחנו דורשים את לפעמים הבלתי אפשרי, אולי זה במקרה הזה בלתי אפשרי, שטובעת תחליט בתוך 30 יום על מה בדיוק קרה שם. ומה שבעצם לא, אנחנו צריכים לשאול, למה בעצם לא יוגש צו אישום, ושלושה שופטים יקבעו במשך השנתיים הקרובות, ישמעו כל דבר, ויחליטו בסופו של דבר מה שקרה שם. לא, הפרקליטות צריכה, חלטי השיטה שלנו, להחליט מראש באיזה עבירה יש סיכוי חזק שהם יצליחו להרשיע אותו, וזאת הדילמה הגדולה. היום היה פרקליט המדינה, עמית אייסמן, היה בחיפה, עם הצוות של הפרקליטות שצריך להחליט על כך, גם בתום הקונסיליום הזה שעשו בפרקליטות, עדיין מאססים בפרקליטות מחוז חיפה, להודיע אפילו שיוגש כתב אישום, זה קצת תמוע אתה יכול לומר, אבל נראה לי שהכל כבר הולך ומתכנס, שביום חמישי, כך שמענו את השופט זיווריאלי, מאיר בהערת צד, בסופו של דבר לצדדים, אחרי שהוא סגר את הפרוטוקול, אם לא יוגש כתב אישום, אם לא תוגש הצהרת תובע ביום חמישי, הוא ישוחרר. אז נראה לי שהכל מתכנס להצהרת תובע ביום חמישי,
וטוב שכך. וכתב
אישום אנחנו נראה בשבוע הבא.
יואב איתיאל, וואלה, תודה.
תודה רבה לך.
אריה סם, זה סיום, כאילו בא לי להיזכר בזה שהיום לפני 15 שנה נפטר הבן אדם, אני חושב, היחיד שאי פעם רצתי. אלי מואר שמו, משורר, פזמונאי.
שיר מולדת.
כן, ועוד הרבה. בנו של משורר, יחיאל מואר.
יחיאל מואר.
שגם הוא ואביו לא מונצחים בתל אביב, למרבה הקלון והבושה. אני זוכר באיזה מסעדה ישבתי עם חברים כשנודע לי, שלפתי מחשב וכתבתי עליו טור מעמקי הלב. אז הנה קצת אלי מואר, עורכים ופקים את התוכנית של היום, נדב רוזמן ומלי בנימינוב, אחראי לשידור מעיין חיית, מעיין לויטין, עורכי הדיגיטל שני רומן ומיכל קדוש ושמעון גולן, ספורט אחרינו עם קופן ואיללי. להתראות אריה.
להתראות מחר.
שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים, משהו בך יאמר לך המשך בדרכך.